כל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos osha shuoi all was of bad the beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי יום שישי, י"ב בשבט תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה, מסכת גיטין, דפים מם ומם א'. אתם מאזינים לרדיו קול חי, המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר, את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שירת כל היקום מתוך גרונם של ישראל. השירה להשם לבדו כי אין עוד מלבדו. כי גאו גאה רק הוא לבדו לובש גאות וגאוותו מתגאה ועולה תמיד. לא כן גאות אדם שמשפילתו. בגאותו הוא רוצה לעלות שחקים ויורד תאומות. סוס, הכוח והעוצמה שבברועי מטה ורוחבו, האדם המתגאה בשלטונו על כוחות הבריאה. מי אתם כולכם? ומה כל גאוותכם? לפני גאות אחד מברועי הקדוש ברוך הוא לפני הים בשוא גליו. הלא את כולכם רמה בים, ירה בים, כמי שמשליך בידו חפץ קל, מעלהו, מעלה ומורידו מטה. ומי אתה הים הסוער וכל משברי גליך וכל עוזכם ותוקפכם לפני בני אהוביו של הקדוש ברוך הוא? לפנינו סוערים הם המים, גואשים הגלים ורותחים התאומות ואומרים להציף תיבל. הנה רוח יוצאת מאפיו. מיד נערמו מים כאילו חול היו ולא מים. ניצבו כמו נד נוזלים כאילו היו לבני בניין ולא נוזלים. קפו תאומות כאילו גושי קרח היו ולא זרמי מים רותחים. בלב ים לא יפשו התאומות אלא זרמו למטה כאשר נבראו, כיוון שהגיעו למצב רגלי האהובים שם קפאו בלב ים. מי עשה כן? מי פעל כך? אהבתו שאהב את אוהביו היא שעשתה זאת. אהבתו שאהב אותנו. ומי אנו כולנו וכל גדולתנו ותהילתנו לפי הדר כבוד מלכותו, כבוד מלכו של עולם יוצר הכל ונוהג בחסדו עם הכל? גאולים נכנסנו לים, בני חורין, מרוממים ומנוסעים, עבדים יצאנו ממנו. את כל הגדולה והתפארת אנחנו מחזירים לך אלוקינו, כי אנחנו עבדיך ואתה מלכנו. השם ימלוך לעולם ועד. ולא הייתה בריאה בעולם ששר על הקדוש ברוך הוא שירה נאה מזו. על כן חביבה שירה זו על ישראל ומשתעשעים בה, ואומרים אותה כל יום ויום, וקוראים בה בציבור שבת אחת בשנה, בעמידה, בניגון נאה ובשמחה גדולה. ועושים כבוד לשבת זו ומעטרים אותה בשם נאה, שבת שירה. ערב שבת שירה תשע"ו, בשמחה, בשירה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש, כדי ללמוד דפינו היומי, כבכל יום בסייעתא דשמיא הגדולה. כך יום ועוד יום, דף ועוד דף, מסכת ועוד מסכת, סדר ועוד סדר, מתקבצים הם לשישה סדרי משנה. ולאחר מכן בעזרת השם יתברך, עוד ש"ס ועוד ש"ס, ותלמוד תורה כנגד כולם. אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה ירושתנו. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה במדי בוקר, הוא פרק השינון והחזרה לאשר למדנו אתמול. ואתמול למדנו את דף למתת ממסכת גיטין. פרק השינון והחזרה שלנו יהיה היום בצורת מתן תשובות לשש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. השאלה הראשונה הייתה, עבד שהקדישו רבו, האם יצא לחירות? התשובה לרב יוסף לא, ולרבה יצא לחירות. וזה דווקא לחכמים, אבל לרבי מאיר שאין אדם מוציא דבריו לבטלה, כוונתו להקדישו ולא יצא לחירות. שאלה שנייה, במנך לקוט הנקמה ורבן שומן מן גמליאל, אם המקדיש עבדו מועלים בסערו, התשובה עם הסער עומד להיגזז ומשביח כשנשאר, נחשב כגזוז ויש בו מעילה או לא. שאלה שלישית, מדוע עבדו של גר שמת אינו צריך גט שחרור, ועבדו של ישראל כן צריך? התשובה, של גר אינו צריך, הוא כמו אשתו שמשתלחת ממנו בלוגט, ובישראל צריך שנאמר והתנחלתם. שאלה רביעית, האם עבד משתחרר בכסף לגמרי, התשובה? לרבי שמעון לא, ויוצא רק משיעבוד ולא מאיסור עבד. לרבי יוצא לגמרי, ונחלקו המוראים כמי ההלכה, למסקנה אין הלכה כרבי שמעון. שאלה חמישית, במעשה בשפחה שזרק אדוני את כובעו עליה, ואמר שתקנה אותו ואת עצמה לחירות, מה הדין ומדוע? התשובה אינה משוחררת כלל, משום שצריך לחליפין כלי של הקונה. שאלה שישית ואחרונה, מדוע לא שייך במקרה הזה של השפחה שזרק אדונה כובעו עליה, מדוע לא שייך הדין של דברי שכיב מרק ככתובים וכמסורים? התשובה מצויה ברשי שאומר, משום שלא נתכוון לשחררה בדיבורו אלא בקניין שעשה, והקניין הזה אינו מועיל. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה, על אשר למדנו אתמול על הודף למתת ממסכת גיטין. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעת הדשמיה הגדולה ובשמחה ובטוב לאיבב לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, ערב שבת שירה, ערב שבת קודש, פרשת בשלח תשע"ו. עיקר העניין ביום הזה הוא ללמוד שני דפים, דפים מ' ומ' א' ממסכת גיטין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף מ' עמוד א', 11 שורות מתחילת העמוד. מן המילים אמר רבי יהושע בן לוי, עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נסיס ונצליח. מביאה הגמרא פעולה שעושה העבד כנעני, והיא מוכיחה שהאדון שחררו. אמר רבי יהושע בן לוי, עבד שהניח תפילין בפני רבו ולא מחבו רבו יצא לחירות. והטעם, מפני שעבדים פטורים ממצוות תפילין. מצוות תפילין נוהגת רק ביום, והיא נמנית על מצוות עשה שהזמן גרמן, כמו שמבואר בגמרא במסכת קידושין דף למד ג' עמוד ב', שנשים ועבדים פטורים מהם, ואין דרכם של עבדים כנענים להניח תפילין, ואם רבו רואה שמניח תפילין ושותק, משמע ששחרר אותו קודם לכן. תוספות בדיבור המתחיל כשרבו אומרים שהראיה היא מזה שהעבד מניח תפילין ולא מזה שמברך על ההנחה של התפילין. כיוון שגם נשים מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמה, כמו ישיבת סוכת, תקיעת שופר וכדומה. מקשה הגמרא על רבי יהושע בן לוי מברייתא. מי טבעי, שנינו בברייתא עבד שלווה המנו רבו כסף, או שעשאו רבו אפוטרופוס על נכסיו, תפקיד חשוב שלא ניתן בדרך כלל לעבדים, או שהניח תפילין בפני רבו, או שקרא בתורה שלושה פסוקים בציבור בבית הכנסת בפני רבו, ורבו שתק ולא מיחה בידו, הרי זה לא יצא לחירות, כיוון שאין בכל אלה ראיה שאכן שחררו. וקשה על רבי יהושע בן לוי שאמר שאם הניח תפילין בפני רבו יצא לחירות. תרץ את הגמרא, אמר רבא ברב שילה, רבי יהושע בן לוי דיבר כשרבו הניח לו תפילין, וזה נחשב ראיה שהוא שחררו. והרמב״ם בלכות עבדים פרק ח' הלכה י' ז' כותב שהניח לו תפילין בראשו. מבאר הכתב סופר שהרמב״ם פסק שאין מברכים על התפילין של ראש, רק על התפילין של יד. ועוד פסק הרמב״ם בלכות ציצית פרק ג' הלכה ט', שנשים אינן מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמן. ומעתיים רבו מניח לו תפילין בידו והעבד מברך, פשוט הדבר שיש מזה ראיה ששחררו, שאם לא חנך גורם לו ברכה שאינה צריכה. ולכן כתב הרמב״ם שהניח לו בראשו, ועל של ראש לא מברכים, ואף על פי כן יש ראיה ששחררו, כיוון שאין דרך עבדים להניח תפילין. לאל מובא בגמרא בדף ט"ו עמוד א' תקנת חז"ל, שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו, כלומר, שכיב מרע, אדם גוסס לו עלינו, לא זקוק לקניין כדי להקנות דבר מה לאדם פלוני, אלא די בדיבורו בלבד. דנה עכשיו הגמרא בשחרור עבד כנעני על ידי דיבור של האדון ביותו שכיב מרע. אומרת הגמרא, כי עתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי יוחנן, מי שאמר לבניו בשעת מיטתו, פלונית שפחתי, אל ישתעבדו בה לאחר מותי, כופין את היורשים וכותבים לגט שחרור, והטעם? מפני שאמירת אל ישתעבדו בה משמעותה לשון שחרור, ופקע על ידי כך קניין הממון של השפחה מהאדון ודינו כדין המפקיר עבדו, שכופים אותו לתת לעבדו גט שחרור. ואף על גב שאדון אמר שאחרי מותו לא ישתעבדו בה, משמע שכל זמן שהוא לא מת עדיין היא משועבדת מכל מקום, כיוון שהוא אמר זאת בשעת מיטתו ואז הוא כבר לא יכול להשתעבד בה, מפרשים את דבריו שכוונתו להפקיע משעבוד וכדין מפקיר עבדו. כאשר רבי יוחנן אמר את הדבר הזה, אמרו לפניו רבי עמי ורבי יסי, רבי, מדוע יש לכפות את היורשים לשחררה? הלא אביהם אמר רק שלא ישתעבדו בה, ופתרה מלעבוד. אבל אין משמעות בלשון הזו, לא לשון שחרור ולא לשון הפקר. והאומנם היא אתה מודה שבניה שתלד מכאן ולאבא הם עבדים? ואם כן, למה קופים את היורשים לשחררה ולהפסיד את הולדות שהיא תילד? כי אתה, כאשר בא רב שמואל בר יהודה מארץ ישראל לבבל, אמר, שלא אמר רב יוחנן כמו שאמר רב דימי בשמו, אלא כך אמר רב יוחנן. מי שאמר בשעת מיטתו פלונית שפחתי, קורת רוח עשתה לי, נחת עשתה לי בחיי, וכתגמול יעשה לה קורת רוח אחרי מותי, קופין את היורשים ועושים לה קורת רוח. ואם אין לה קורת רוח, רק על ידי שחרור, קופים את היורשים לשחררה. מה הטעמה? מצווה על הבנים לקיים את דברי אביהם המת. נשאלת השאלה, אם הבנים ירשו שפחה גמורה עם הקניין, הממון והאיסור, איך המצווה לקיים את דברי המת מבטלת את האיסור של העולם בהם תעבודו? מכוח הקושייה הזו, עריף לא מבאר כמו רשי, ואם אין לה קורת רוח בדבר אחר מלבד שחרור, לא קופים את היורשים לשחרר. עכשיו, הדין הוא כך. עבד כנעני קנוי לרבו בשני קניינים, קניין ממון וקניין ניסור. קניין הממון שמשמעותו הוא שהעבד לרבו כשורו וחמורו ומשועבד לעשות לרבו ככל שיחפוץ ממנו. וכל מה שקנה העבד קנה רבו. קניין האיסור כולל איסורו לשאת בת חורין, אתרו בשפחה וחיובו במצוות כאישה. וכן אכילתו בקורבן פסח עם רבו ואכילתו בתרומה עם רבו הוא כהן. וכאשר מקבל העבד שטר שחרור מרבו, פוקעים קניין הממון וקניין האיסור בבת אחת. דנה הגמרא להלן, באדון שמפקיר את עבדו הכנעני, מה דין העבד? אומרת הגמרא, אמר רמי, מר אדון המפקיר את עבדו הכנעני, אותו עבד אין לו תקנה לא לשאת אישה ולא לשאת בת חורין, אפילו אם ייתן לו שטר שחרור. מה הטעמה? מה הטעם? גופי לא קני לי, קניין הממון כבר לא קנוי לו שרי הפקירו, ואיסור אהודה איק אגבי, נשאר לרבו רק עניין האיסור, ואיסור הלא מצי מקני לי. ואת קניין האיסור לחוד אי אפשר להפקיע באמצעות שטר. אמר לי רבשי לעמימר, ואמר הוא לאמר רב יוחנן, לאל בדף למתת עמוד א', המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור. וכן אמר רב חייא ברבין, אמר רב לאל בדף למתת עמוד ב', אחד זה ואחד זה בין מפקיר עבדו ובין מקדיש עבדו, יצא לחירות וצריך גט שחרור. הנה מוכח, שגם אם ההפקר הפקיע את קניין הממון, יש בכוחו של שטר השחרור להפקיע את קניין האיסור לבדו. אמר לי, הישיב המימר לרבשי, כוונת האמוראים האלו שהעבד צריך, הוא זקוק לשטר שחרור כדי לזכות בקניין האיסור כמו כל עבד, ואין לו תקנה, אבל השטר לא יועיל. ויש שהביאו את דברי המימר בנוסח שונה. איקא דאמרי, יש שאמרו את המימרה של המימר בדרך שונה. אמר המימר, אדון המפקיר עבדו ומת האדון, אותו העבד אין לו תקנה לא בשפחה ולא בבת חורין, אפילו אם היורשים ייתנו לעבד שטר שחרור. מה היא טעמה? מה הסיבה? גופה לא יקני לי, קניין הממון כבר לא שייך לו שערי הפקירו, ואיסור האודיק אגבי נשאר אצל האדון רק עניין איסור להתירו בבת ישראל, ואיסור הלברי לא מורית. קניין איסור, אין אדם מוריש לבנו. מקשה רבשי על המימר מדברי רבי יוחנן שהובאו לי. אמר לי רבשי להמימר, והקיאת הרב דימי אמר בשם רבי יוחנן, כשרב דימי בא מארץ ישראל לבבל אמר בשמו של רבי יוחנן, שאם אדון אמר לבניו בשעת מיטתו פלונית שפחתי על השתעבדו בה, קופים את היורשים לכתוב לגט שחרור. והרי כשאמר על השתעבדו בה, פקע קניין הממון. ואף על פי כן היורשים נותנים לשטר שחרור להפקיע את האיסור. הנה משמע, שאדם כן מוריש לבניו את קניין האיסור לחוד, בלי קניין הממון. ענה המימר לרבשי, דרבי דימי, הממרה של רב דימי בשם רבי יוחנן, טעות היא. זוהי טעות, שהרי רבי עמי ורבי אסי יקשו לרבי יוחנן למה קופים את היורשים לשחררה. הרי אביהם לא אמר בלשון שחרור. חזר ואמר לו, רבשי להממרה, מהי טעותה? למה הממרה הזו של רב דימי היא טעות? כיוון דלא אמרה שאביהם לא אמר להם בלשון שחרור. אם כך נדייק, אמרה בלשון שחרור. אם אביהם היה אומר להם בלשון שחרור כגון, הרי את בת חורין, החינמי. אכן היו מסכימים רבמי ורבאסי שקופים את היורשים לכתוב לה שטר שחרור, למרות שקניין הממון כבר פקע כשאמר להריית בת חורין. אם כן, שוב משמע שאדם כן מוריש לבניו את קניין האיסור לחוד, בלי הקניין ממון. אמר לי, אומר לו, המימר לרבשי, אנא כדרב שמואל בר יהודה סבירה לי. אני סובר כרב שמואל בר יהודה שרב יוחנן לא אמר את הממרה הזו בכלל, אלא שרב יוחנן דיבר במקרה שאמר האב, עשו לה לשפחתי קורת רוח והשאיר את הדבר לשיקול דעתם של היורשים שאם ירצו ישחררו אותה, וממילא לא יקשו עליו רבי ימי ורבי יסי כלום, ועל כן אין לדייק מדבריו שאדם מוריש לבניו קניין איסור. מביאה הגמרא מעשה בעניין הפקעת קניין איסור לבד על ידי שטר. מספרת הגמרא, הוא תזכרת דעבדי, עיר של עבדים שהיו שייכים לישראלים, דהיזדבן לעובד כוכבים שמכרו את העבדים לעובדי כוכבים, לפי המבואר במשנה לקמן בדפים ג' עמוד ב', המוכר עבדו לעובדי כוכבים, יוצא העבד לחירות, ובמכירת העבדים לגויים פקע מבעליהם הקניין הממוני, והיה חסר לעבדים רק שטר שחרור. קלו מרוות הבטראי, מתו אדוניהם האחרונים, כלומר הגויים שקנו אותם, עטו לקמי דרבינה, באו העבדים לפני רבינה כדי שיתיר אותם להינשא לבנות ישראל. בינתיים מתו גם האדונים הראשונים הישראלים שמכרו אותם לגויים. אמר לו רבינה לעבדים, זילו האדרו הבני מרוות הקמאי, לכו וחפשו את בני האדונים הראשונים ויכתבו לחוגיתא דחירותא, ובקשו מהם שיכתבו לכם שטר שחרור ותהיו מותרים בבנות ישראל. אמרו לרבנן לרבינה, ואמר המימר, המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה, כיוון שאין אדם מוריש לבניו את קניין האיסור, ואם כן, איך אמרת שבני הראשונים יכתבו שטר שחרור? הלא הממון פקע כשנמכרו לנוכרים ונשאר הקניין האיסור, ואת זה אי אפשר להוריש לבנים. אמר לו, אמר להם, רבינה, אנא, כרבדי מסבירה לי. אני סובר כמו רבדי משאמר בשם רבי יוחנן, שאם האדון אמר לבניו בשעת מיטתו פלונית השפחה להשתעבדו בה, כופים את הבנים לכתוב לשטר שחרור. זאת למרות שפקע קניין הממון ונשאר הקניין האיסור. אמרו לה החכמים לרבינה, לא דרבדימי, דברי רבדימי בשם רבי יוחנן טעות היא. זאת טעות כמו שיקשו לו רבי ימי ורבי יסי. אמר לו, השיב להם רבינה, מה היא טעותה? מה הטעות שבגללה לא קיבלו רבי ימי ורבי יסי את דבריו? דלא אמרה בלשון שחרור, כי הוא רק אמר על השתעבדו בה, וזה לא לשון שחרור, משמע, אמרה בלשון שחרור החינמי. אם היה אומר בלשון שחרור, כגון שהיה אומר לשפחה, הרי את בת חורין, וכן במקרה שלנו שבמכירת העבד לגוי פוקע קניין הממון ואינו משתעבד עוד, יכולים הבנים לכתוב לו שטר שחרור. והלכתה, אומרת הגמרא, נפסקה הלכה כרבינה, שקניין איסור כן עובר בירושה, ויכולים היורשים לכתוב לו גט שחרור ויהיה מותר בבת ישראל, ולא כשיטת המימר. מביאה הגמרא מעשה בעניין עבד כנעני שרבו יקנהו לבנו הקטן. ההוא עבדה דבית רי, עבד כנעני של שני שותפים. קם חד מניו ושחררי לפלגי, קם אחד השותפים ושחרר את חלקו, ונעשה עכשיו העבד, חציו עבד וחציו בן חורין. לפי המבואר במשנה לקמן בדפים א' עמוד א', במקרה כזה, קופים את רבו וכותב לו שטר שחרור כדי שיוכל לשאת בת ישראל, והעבד צריך לכתוב לאדון שמשחררו שטר חוב על חצי דמיו, שהרי רק חציו היה עבד, וכאשר יהיה לו כסף ישלם לו כמה שהיה שווה. אמר אידך, אמר השותף השני בליבו, אשתה, שמי ברבנן, עכשיו ישמעו חכמים שעבד זה חציו עבד וחציו בן חורין, ויכריחו אותי לשחררו ומפסידו לו מיני, ויפסידו לי את עבדי. מה הוא עשה? אזל אקני לבנו קטן. הלך והקנה את העבד לבנו הקטן, וכוונתו הייתה שבית דין אינם יכולים לקוף קטן לשחרר עבד. שלח את השאלה הזו רב יוסף ברי דרבה לקמי דרב פאפה, לדעת מה לעשות בדינו. שלח לישיב לו רב פאפה תשובה, כאשר עשה, כשם שהוא עשה שלא כדין ומנע מעבדו לישא בת חורין, כן יעשה לו גמולו ישיב לו בראשו. וזה מלשון מליצת הכתוב בספר עובדיה פרק א' פסוק ט' ו', כאשר עשית יעשה לך גמולך ישוב בראשך. כך אנחנו נשיב לו כגמולו ונפעל בדרך כזו שהעבד כן נשתחרר. אנן, קימלן בינוקה, אנו מכירים את הקטן דמקר ודעתי לגבי זוזי, שהוא מאוד מחבב מטבעות כסף, מוקמין עלי אפוטרופוס, נעמיד לו אפוטרופוס כדי שידקדק היטב בשומת העבד ויקבל עבורו מחיר טוב בשוק, לפי שהעבד צריך לכתוב שטר חוב על חצי דמיו, ומקרקש לי זוזי, והעבד מקרקש ומקשקש ומרעיש לקטן במעט מעות כדי שיתפתה לשחררו, וכתב לי, כותב האפוטרופוס לעבד, גיטה דחירותה על שמי, גט שחרור על שמו של הקטן, שזה נחשב שהוא שחרר את העבד. ויכול הקטן לעשות זאת כיוון שמקחו מקח וממקרו ממקר במטלטלין, כמו שמבואר לקמן בדף נ"ט עמוד א', ולכן תקף גם השחרור הזה. ואילו תוספות בדיבור המתחיל וכתב, חולקים על רש"י וכותבים שהקטן לא יכול לשחרר עבד ולהתירו בבת חורין, כמו שהוא לא מגרש את טבעמתו עד שיגדיל, מה שכאן ממכרו ממכר. הרי זה משום הפקר בית דין הפקר בלבד, ואינו מועיל להתיר איסורים. מביאה עכשיו הגמרא בדף מ' עמוד ב', ברייתא, שמבארת את הדין בכמה מלשונות השחרור. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, אומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין, או עבדי עשוי בן חורין, או הרי הוא בן חורין, בכל אחד מלשונות אלו הרי הוא בן חורין. ולכמן מעמידה הגמרא שהכוונה שכותב לשונות אלו בשטר. אבל אם אמר אסנו בן חורין, שזה לשון עתיד, רבי אומר קנה העבד את עצמו להיות בן חורין, כיוון שמשמעות הלשון היא שהאדון עושה את העבד בן חורין בשטר הזה שהוא מוסר לו עכשיו, וחכמים אומרים לא קנה, כיוון שמשמע שהוא מתחייב לשחררו לאחר זמן, ולא בשטר שהוא מוסר לו עכשיו, אלא בשטר אחר, ומכיוון שעדיין לא נתן לו אותו, הוא לא קנה. ורבי יוחנן מבאר במה מדובר. אמר רבי יוחנן וכולן, כל הלשונות שהברייתא הביאה, מדובר שכתב אותם בשטר ומסרו לעבד. אבל אם רק אמר אחד מלשונות אלו, אין בכך כלום. ויכול האדון לחזור בו לפי שאין עבד משתחרר, באמירה באלמה. כך רש"י בפירושו הראשון, הוא מבאר שיש שני אופנים שבהם העבד כן נפקע מהאדון בדיבור. אחד באופן שעשו קניין חליפין, דהיינו שהאדון קיבל סודר כדי לזכות בו בשביל שחרור העבד, שאז יוצא העבד לחירות כמו שפדה עצמו בכסף, כמו שלמדנו ליל בדף למתת עמוד ב'. באופן שני, אם היה אדון שכיב מרע שדבריו ככתובים וכמסורים. עוד פירוש מביא רש"י וכולן בשטר, שהכוונה היא שאם אמר האדון לשונות אילו חובה עליו לכתוב גם שטר לשחררו, כיוון שלשונות אילו מועילים להפקיע מהעבד רק את הממון וצריך גם שטר כדי להפקיע את האיסור, ולעולם מדובר שאמר את הלשונות הללו ולא כתב אותם. על הפירוש הזה מקשה רש"י. כעת מביאה הגמרא ברייתא דומה לגבי שדה. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אומר נתתי שדה פלונית לפלוני, או נתונה לפלוני, או הרי שלו, בכל אחד מלשונות אילו הרי שלו. אבל אם אמר אתננה לפלוני, רבי מאיר אומר קנה פלוני את השדה, וחכמים אומרים לא קנה אותה. ומבאר רבי יוחנן במה המדובר. אמר רבי יוחנן וכולן, כל הלשונות הללו שהברייתא הביאה, מדובר שכתב אותם בשטר ומסרו לאותו אדם. ולכן אם כתב נתתי שדה פלונית לפלוני וכדומה, הרי זה לשון שטר מתנה. אבל אם כתב אתננה לפלוני, לפי רבי מאיר כוונתו שרוצה לתת את השדה בשטר הזה, ולפי חכמים כוונתו שבעתיד ייתן לו אותה בשטר אחר, ואין זה שטר מתנה. אבל אם רק אמר לשונות אילו ולא כתבם, אין בכך כלום לפי שאין שדה נמכרת באמירה באלמה. מביאה הגמרא ברייתא לגבי שחרור עבד ומכירת שדה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין, והוא העבד אומר לא עשה אני, חיישינן, חוששים אנו שמא זיקה לו האדון שטר שחרור על ידי אדם אחר, ואמר לו שיזכה בשטר הזה בשביל העבד, וכיוון שהשחרור זכות הוא לו, זכין לו שלא בפניו, ייתכן שאין העבד יודע ששחררו, ולכן אנו מקבלים את דברי האדון והעבד משוחרר. אבל אם אמר האדון כתבתי שטר שחרור ונתתי לו לעבד, והוא אומר לא כתב לי ולא נתן לי האדון שום שטר, הודעת העבד שהוא בעל דין כמאה עדים דמי, הוא נאמן לומר שלא ישתחרר ויכול האדון להחזיק בו שוב אם ירצה. כי אנחנו אומרים שכנראה הוא טעה וסבר שהעבד קיבל את השטר ובאמת הוא לא קיבל. כותבים התוספות בדיבור המתחיל הודעת בעל דין שלמרות שהאדון הוא גם בעל דין, כאן מכל מקום שומעים רק לעבד, כי ייתכן שהאדון חושב שהשטר הגיע לעבד ובאמת הוא לא הגיע אליו. וכן אומרת הגמרא, האומר נתתי שדה פלונית לפלוני, והוא מקבל המתנה אומר לא נתן לי, חיישינן, שמא זיקה לו הנותן שטר מתנה על ידי אדם אחר ולא ידע מקבל מכך, ולכן מקיימים את דברי הנותן. אבל אם אמר בעל השדה כתבתי שטר מתנה ונתתי לו למקבל המתנה, והוא אומר לא כתב ולא נתן לי בעל השדה שום שטר, הודעת המקבל שהוא בעל דין כמאה עדים דמי, והוא נאמן לומר שלא קיבל, ויכול בעל השדה לחזור ולהחזיק בשדה אם ירצה, כי אנחנו אומרים שכנראה הוא טעה וסבר שקיבל את השטר, ובאמת הוא לא קיבל. ונציין שתוספות בדיבור המתחיל חיישינן, וכן הראש אומרים, שלמרות שנאמר כאן לשון חיישינן, לשון חשש, אין הכוונה שיש לנו ספק, אלא אנחנו נוקטים כך בוודאות, וכך מצאנו בעוד מקומות שהמילה חיישינן בעצם מתפרשת כוודאי. דנה עכשיו הגמרא מי זכאי בפירות. שואלת הגמרא מי אוכל את הפירות במקרה שהנותן אומר כתבתי ונתתי לו והמקבל מכחיש שקיבל. רב חיסדא אמר הנותן אוכל את הפירות כיוון שאנחנו מאמינים למקבל שאומר שלא קיבל, ואם כן השדה שייכת לנותן. ורבא אמר משלשין, מניחים ביד שליש, ביד אדם שלישי נאמן את הפירות, ויהיו מונחים אצלו עד שיבוא אליהו. אומרת הגמרא ולא פליגי, רב חיסדא ורבא אינם חולקים, כי לא דיברו באותו מקרה. אלא הא באבא, מה שאמר רב חיסדא שהנותן אוכל את הפירות, מדובר שמקבל המתנה עדיין בחיים ואומר לו קיבלתי, שאז מאמינים לו משום הודעת בעל דין, והנותן יכול לאכול את הפירות. הא, אילו מה שאמר רבא שמשלשים את הפירות אצל שליש, מדובר בברא. דהיינו שהמקבל כבר מת, ובנו אומר שאביו לא קיבל שדה זו. ואנחנו חוששים שמעבור ועידים שמסרה לאביו הוא אינו יודע, ולפיכך משלשים את הפירות עד שיבוא אליהו. והנה מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף מם עמוד ב'. מביאה המשנה דינים נוספים בעניין שחרור עבד כנעני. אומרת המשנה בדף מם עמוד ב', עבד כנעני שעשאו רבו אפוטיקי לאחרים, שהאדון לבא כסף ושיעבד את העבד למלווה, שאמר לו הלווה למלווה, אם לא אפרע לך ממקום אחר, תגבה את חובך מן העבד, ושחררו לאחר מכן. שורת הדיני שאין העבד חייב כלום, אלא מפני תיקון העולם תיקנו חכמים שקופין את רבו לכתוב לו שטר שחרור, ועושה אותו בן חורין על ידי כך. והעבד כותב שטר חוב על דמיו שמתחייב לשלמם. ורבן שמעון בן גמליאל אומר, העבד אינו כותב את השטר אלא משחרר כותבו, והוא צריך לשלם אחר כך את שווי העבד. והגמרא תפרש את דברי המשנה כולה, מי הוא ששחרר, למי אין העבד חייב כלום, מי הוא שקופים אותו לעשות את העבד בן חורין, למי העבד כותב שטר על דמיו, ומפני מה תקנו את כל הדברים הללו. זו המשנה שלנו בדף מם עמוד ב'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שש שורות לפני סוף דף מם. שנינו במשנה עבד שעשאו רבו אפוטיקי ושחררו. מביאה הגמרא מחלוקת בביאור דברי המשנה. שואלת הגמרא מי שחררו את העבד הזה? אמר רב, כוונת המשנה היא שרבו הראשון שחררו. וממילא המשנה מתפרשת כך, עבד שעשאו רבו אפוטיקי לאחר, דהיינו שאמר למלווה, אם לא יהיה לי לפרוע לך, אתה תיקח את העבד, תיפרע ממנו, ולאחר מכן שחררו, שורת הדין היא שאין העבד חייב כלום לרבו שני שנעשה לו אפוטיקי, ואין הוא יכול לגבות את חובו מן העבד, המלווה לא יכול לגבות את חובו מן העבד, והטעם לכך הוא שאין גופו קנוי למלווה, אלא רק משועבד לו, והשחרור מפקיע את השיעבוד. וזה כשיטת רבא. דאמר רבא, אמרה של רבא שמופיעה בהרבה מסכתות, מסכת בבא קמא דף צדי עמוד א', וכן במסכת יבמות, במסכת כתובות ובמסכת נדרים. הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד. אדם ששיעבד את שורו למלווה, ולאחר מכן יקדישו לקורבן, או אדם ששיעבד את החמץ שלו למלווה גוי, ולא משכנו אצלו, לא העביר פיזית את החמץ אצל הגוי, והגיע חג הפסח וחל עליו איסור חמץ, או ששיעבד את העבד שלו למלווה ולאחר מכן הוציאו לחירות, כל המקרים הללו מפקיעים מידי השיעבוד של המלווה. ולכן לגבי הקדש השור קדוש והוא לא משועבד, וכן לגבי חמץ חל עליו האיסור והוא אינו משועבד לגוי, אלא נחשב לחמץ של ישראל שעבר עליו הפסח, שהוא אסור בהנאה, וכן לגבי שיעבוד העבד חל השחרור, ואין העבד משועבד. ממשיך רב ומבאר, אלא שמפני תיקון העולם שאנחנו חוששים שמה ימצאנו המלווה את העבד בשוק, ויאמר לו עבדי אתה, כיוון שהוא משועבד לו, ויוציא לעז על בניו שהם בני עבד. על כן תקנו חכמים שקופים את רבו שני, דהיינו את המלווה, ועושה אותו בן חורין על ידי שכותב לו שטר שחרור, ואז לא יצא עליו לעז שהרי שחררו. וכותב לו העבד שטר חוב על דמיו, ובו מתחייב העבד למלווה את שוויו. זאת אומרת שמעיקר הדין העבד לא חייב לרבו השני כלום, והטעם שתקנו חכמים שהוא צריך לכתוב שטר על דמיו, זה משום שכיוון שהוא צריך את טובת רבו השני שיכתוב לו שטר שחרור, לכן עליו לשלם על כך. והעבד מתחייב לשלם לפי שוויו ולא לפי החוב, אף אם הוא גדול מכפי שוויו. שהרי לא הפסיד, אלא מה שהיה העבד שווה, ולא כפי גודל החוב. ורבן שמעון בן גמליאל אומר, אין העבד כותב שטר חוב על דמיו, אלא המשחרר, דהיינו הלווה, כותב שטר חוב על שווי העבד למלווה, כי בזה ששחרר את העבד, הפסיד למלווה את שיעבודו. וכמובן מדובר של הלווה אין לשלם, כי אז הוא כותב את השטר חוב. או שעדיין לא הגיע הזמן הפיראון, כי אם יש לו כסף לשלם, שישלם את חובו בדמים, ואז הוא לא צריך לכתוב שום שטר. מפרשת הגמרא את מחלוקתם של רבן שמעון בן גמליאל וחכמים לפי ביורו של רב. במייקה מפליגי, במנך לקוטה נקמה ורבן שמעון מגמליאל, בדין מזיק שיעבודו של חברו כמפליגי. דמרסה ורבן שמעון מגמליאל סובר מזיק שיעבודו של חברו חייב, ורבו ראשון ששחררו והפקיע את שיעבודו של השני חייב לשלם לו על כך. ומר סבר, תנקמה סובר מזיק שיעבודו של חברו פטור, ולכן אין רבו ראשון חייב דבר, ורק העבד משלם לרבו שני. ומביאה הגמרא סיוע לפירוש הזה. איתמר נמי, אכן שנינו גם כן, המזיק שיעבודו של חברו, בנו בזה למחלוקת רבן שמעון בן גמליאל ורבנן שבמשנתנו, שרבן שמעון בן גמליאל מחייב את המזיק ותנקמה פוטרו. מביאה הגמרא עכשיו דעה שנייה בהסבר המשנה. אולה אמר מה שהמשנה אמרה ששחררו את העבד, מי שחררו? רבו שני. המלווה הוא זה ששחררו. בשורת הדין אין העבד חייב כלום במצוות הנוהגות רק בבני חורין, כיוון שאינו משוחרר כלל, שהרי עדיין לא היה קנוי למלווה ואינו יכול לשחררו, אלא מפני תיקון העולם שהרי יצא עליו שם שהוא בן חורין. על כן קופין את רבו הראשון, דהיינו הלווה שהוא נחשב לאדונו, ועושה אותו בן חורין על ידי שכותב לו שטר שחרור. וכותב העבד כנגד זה שטר חוב על דמיו, ובו מתחייב לשלם לרבו מה שהפסיד בשחרורו במה שהיה שווה יותר מן החוב. רבן שמעון מגמליאל אומר, העבד אינו כותב שום שטר, כיוון שהוא לא גרם לאדונו הלווה שהוא מפסד, אלא המשחרר כותב, המלווה, הוא כותב שטר חוב ללווה על דמיו, דהיינו שהוא חייב לשלם לרבו ראשון את מה ששווה העבד יותר מהחוב, כיוון שהפסיד לו את עבדו במה שכתב לו שטר שחרור, שעל ידי כך חויב רבו ראשון לשחררו. ומפרשת הגמרא את מחלוקתם לפי הביור של אולה, במאי כמפליגי, במן החלקות הנקמה ורבן שמעון מגמליאל, בהזק שאינו ניכר כמפליגי. הזק שאינו ניכר נקרא הזק שלא השתנה בו גוף הדבר ממה שהיה, כגון שתימת תארות חברו, או שניסח את יינו לעבודה זרה. באופנים הללו, כמו כאן, הכל נראה כפי שהיה קודם ההזק, וההזק אינו ניכר על גוף הדבר. ובנושא הזה עוסקת סוגיה שלימה לכמן, בפרק הנזיקין, בדף נון ג' עמוד א'. מר סבר, רבן שמעון מגמליאל סובר שההזק שאינו ניכר, שמי הזק, נחשב להזק, ולכן על המלווה לשלם לרבו ראשון על הזק זה שבגללו הוכרח לשחרר את עבדו, אף שאין הזק זה הזק הניכר. ומר סבר, תנקמה סבר, הזק שאינו ניכר לא שמי הזק, ולכן אין רבו שני שגרם נזק לרבו ראשון חייב לשלם לו, אלא על העבד לשלם כשיעור הנעתו מן השחרור. כעת מפרשת הגמרא מדוע נחלקו רב ואולה בביור המשנה. אולה שפרש את המשנה שרבו השני שחררו, והמחלוקת היא בהזק שאינו ניכר, האם הוא נחשב להזק או שלא. מה הייתה, מה לא אמר כרב? מדוע הוא לא אומר כמו רב שמדובר שרבו ראשון שחררו והמחלוקת היא אם מזיק שיעבודו של חברו חייב או פטור? אמר לך, יכול לומר לך שאין לפרש כן, משום שבמשנה נאמר קופין את רבו ועושה אותו בן חורין, ולרב הכוונה שקופים את רבו שני. וקשה, האם לשני רבו קרית לי? האם אפשר לקרוא לו במשנה רבו? הרי אינו אלא משועבד לו. ורב שפירש את המשנה שרבו הראשון שחררו והמחלוקת היא במזיק שיעבודו של חברו האם נחשב למזיק או לא, מה הייתה מה לא אמר כאולה שמדובר שרבו שני שחררו והמחלוקת היא אם הזק שאינו ניכר שמו הזק או לא? אמר לך, יכול לומר לך שאין לפרש כן, משום שבמשנה נאמר עבד שעשהו רבו הפוטיקי לאחרים ושחררו, ולאולה הכוונה ששחררו רבו שני. וקשה על כך, האם לשני משחרר קרית לי? האם אפשר לקרוא לו משחרר ולא אין שחררו כלום? כי אינו רבו ואינו יכול לשחררו, ולכן רב לא סובר כמו אולה. כעת מביאה הגמרא עוד מדיני הפויטיקי שפקע השיעבוד שבו. איתמר, נאמר, העושה שדה הוא הפוטיקי לאחרים. דהיינו שממנה מהשדה הזו יגבו את חובם, ושטפה נער, וצפה במים ונתקלקלה לעולם. עמי, שמכונה שפיר נאה, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן, ושמו היה עמי, וכינו אותו שפיר נאה על שם שהיה יפה תואר, ובמסכת עידת אף יוטט עמוד ב' מוזכר עמי ורדינה, ורשי מפרש שם שני פירושים, פירוש אחד שהוא עמי שפיר נאה שמוזכר כאן, והוא נקרא ורדינה כיוון שהיה נאה כברד. פירוש שני הוא נקרא ורדינה על שם שבא ממקום ששמו ורדינה. אם כן, עמי שפיר נאה אמר בשמו של רבי יוחנן שאף שהפסיד את שיעבודו בשדה, מכל מקום אינו גובה את חובו משאר הנכסים של הלווה. זאת מכיוון שאין לו שיעבוד אלא על שדה זו, וכאשר נשטפה השדה, פקע שיעבודו לגמרי. ואבוה דשמואל אמר, אבא של שמואל אמר, גובהו את חובו משאר הנכסים, כי גם שאר הנכסים משועבדים לו למלווה. ורב נחמן מבאר את הדברים. אמר רב נחמן בר יצחק, וכי משום דאמי שפיר נהו, על כן הוא אומר, שמע, אתה דלא שפירן? הוא אומר הלכות שאינן נאות, שאין הדין כן שיפסיד את חובו ולא יוכל יותר לגבותו, כאשר נשטפה אותה שדה אפוטיקי? וצריך לומר שלא מדובר כאן באפוטיקי מפורש, שאם כן, הוא צודק עמי שפיר נאה, ואי אפשר לגבות ממקום אחר. אלא אומר רב נחמן בר יצחק, תתרגם שמע עתי תבאר, ותעמיד את הדין שאמר עמי, שמדובר באפוטיקי מפורש, דהיינו באופן דאמר להלווה למלווה, לא יהיה לך פיראון על חופך אלא משדה זו, שאז לא ילווהו אלא על דעת שדה זו בלבד, ורק היא משועבדת לו, וכאשר היא נשטפה, אין לו עוד ממה לגבות, אבל באמת באפוטיקי סתם שאמר הלווה למלווה, אם לא אשלם לך גבי מכאן, אין בכלל זה שלא יהיו נכסים אחרים משועבדים לו, ובוודאי הנכסים האחרים גם משועבדים, ואם אי אפשר לגבות מהשדה, גובה מנכסים אחרים, נמצא שאין מחלוקת בין עמי לאבוה דשמואל, שכן עמי דיבר באפוטיקי מפורש, ואבוה דשמואל דיבר על אפוטיקי סתם. מביאה הגמרא ראיה לדברי רב נחמן, תניא נמי אחי, שנינו גם כך בברייתא, העושה שדה הוא אפוטיקי לאחר, ושטפה נער, גובה המלווה משאר נכסים, כיוון שזה אפוטיקי סתם. ואם אמר לו הלווה למלווה, לא יהיה לך פיראון אלא משדה זו, דהיינו אפוטיקי מפורש, אינו גובה משאר נכסים. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, העושה שדה הוא אפוטיקי, לבעל חוב, למלווה שיגבה ממנו את חובו, וכן העושה כן לכתובת אישה, שמשדה זו תגבה את כתובתה לכשתתלמן, או יגרשנה, יכולו למוכרם, והבעל חוב או האישה גובים את חובם משאר נכסים. כיוון שהוא יכול לומר לו, הנחתי לך מקום לגבות ממנו. אבל אם לא נשאר עוד ממה לגבות, ודאי שגובה מהלקוחות ככל בעל חוב. רבן שמעון בן גמליאל אומר, בעל חוב גובה את חובו משאר נכסים, אם הלווה מכר את השדה המשועבדת, אבל אישה אינה גובה את כתובתה משאר נכסים, ואין הבעל יכול למכור את השדה. ואם עבר ומכר את השדה, המכר בטל. מכיוון שאין דרכה של אישה לחזר על בתי דינים. וכשהיא ניסית, היא מתכוונת שהאחריות על הכתובה תהיה רק על השדה שהבעל שיעבד לה, ולא על שאר הנכסים. כדי שלא תצטרך לחזר אחרי הקונים ולדון עמם, כדי לברר מי קנה ראשון ומי קנה אחרון. ואין זה דרכה של אישה לחזר אחר בתי דינים. רש"י מסביר שאם נמכרו גם האפוטיקי וגם שאר שדות, גובה המלווה מהשדה האחרונה ככל מלווה, ואין עדיפות לשדה אפוטיקי לעניין גבייה. וכותב המאירי שאם שטף נער את השדה, אין לו לשעות עמה, שהרי אסור לאדם לשעות עם אשתו ללא כתובה. והרי היא אינה יכולה לגבות ממקום אחר את כתובתה, כי אין דרכה לחזר אחר בתי דינים. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף ממאלף עמוד א'. שלוש שורות לפני סוף דף ממאלף עמוד א', דנה המשנה בדיני חציו עבד וחציו בן חורין. אומרת המשנה, מי שחציו עבד וחציו בן חורין, כגון שהיו שניים שותפים בו, ושחרר אחד מהם את חלקו בעבד, ונעשה ישראל גמור באותו חצי המשוחרר, ועדיין חציו עבד לפי שרבו השני לא שחררו, עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, וכך יוצא שהוא מחצה אצל רבו ומחצה אצל עצמו. אלו הם דברי בית הלל. בית שמאי אומרים, אתם בית הלל, תיקנתם את רבו, שלא יפסיד דבר מכך שחצי עבדו משוחרר, ולכן הוריתם שיעבוד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, ואת העבד עצמו לא תיקנתם בכל מה שדרוש לו, שהרי ליסה שפחה אי אפשר לו, משום שכבר עדיין חציו בן חורין, ונחשב חציו זה כישראל גמור האסור בשפחה, ובן חורין אסור להתחתן עם שפחה מהתורה, שנאמר בספר דברים פרק חף ג' פסוק חי, לא יקדש בבני ישראל, ולישא בת חורין, בת ישראל משוחררת, גם כן אי אפשר לו, משום שכבר, שעדיין, חציו עבד, ואסור בבת ישראל. ואם תאמרו שהיא בטל מפריה ורבייה, ולא ינסה, אי אפשר לומר כן, ולא נברא העולם, אלא לפריה ורבייה, שנאמר בספר ישעיה פרק ממהי פסוק חי, לא תוהו וראה, לשבת יצרה, כלומר לא ברא השם את הארץ בשביל שתהיה שממה וריקנית, אלא כדי שיהיה ביישוב בני אדם, ולכן יש להינשא ולהעמיד ולדות. אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, מוציאו לחירות, וכותב העבד לאדון שטר חוב על חצי דמיו שמתחייב לשלמם לו, וחזרו בית הלל מדבריהם והסכימו שיש להורות כדברי בית שמאי ולכפות את הרב לשחררו וישלם העבד חצי דמיו. ואף שעובר בכך באיסור לעולם בהם תעבודו, האמור בספר ויקרא פרק חפי פסוק ממבב, האוסר לשחרר עבד כנעני, אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך, וכאן חוטא אדון כדי שיזכה העבד לשאת אישה. כך תוספות בדיבור המתחיל, קופין. ואילו בפורת יוסף הוא כותב שאיסור לעולם בהם תעבודו לא נאמר בעבד הזה. משום שכבר אינו חייב לעובדו לעולם, שהרי חציו בן חורין, או משום שאינו יכול לעובדו לעולם ולדורות, מפני שאינו ראוי להוליד לו בנים, שהרי אסור הוא בשפחה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף ממא' עמוד א' וסופה בדף ממא' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, שש שורות מתחילת דף ממא' עמוד ב'. משום ששנינו דיני חציו עבד וחציו בן חורין, מביאה הגמרא ברייתא על שחרור חצי עבד. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא שלמדנו אותה לעיל בדף כ"ג עמוד ב', ומופיעה גם במסכת תמורה דף כ"ה עמוד ב'. המשחרר חצי עבדו, רבי אומר, קנה עבד חציו להיות בן חורין וחל השחרור, וחכמים אומרים לא קנה עבד ואין השחרור חל. מביאה הגמרא שתי דעות בביאור המחלוקת בברייתא. אמר רבא, המחלוקת בין רבי לחכמים היא רק כשהשחרור נעשה בשטר. דרבי סבר, נאמר בספר ויקרא פרק י"ט פסוק כ', איש כי ישכב את אישה שכבת זרע והיא שפחה נחרפת לאיש, והבדל לא נפדת או חופשה לא ניתן לה. ומדובר בחצי השפחה וחצי הבת חורין, כאמור בפסוק, והבדל לא נפדת שהיא פדויה ואינה פדויה. ונזכרו בפסוק שני אופני שחרור, פדיון בכסף ושחרור בשטר, שלומדים בגזירה שווה לה את האמור כאן, חופשה לא ניתן לה מהאמור בגט אישה, וכתב לה ספר קריטות, ומכאן שחופשה הכוונה בשטר. וסובר רבי, שמקיש משווה הכתוב ומדמה שחרור בשטר לשחרור בכסף ללמדם זה מזה. מה שחרור בכסף מועיל, בין כשמשחרר את כולו ובין כשמשחרר את חציו, כאמור והבדל לא נבדעת, אף שחרור בשטר נמי גם כן מועיל בין כשמשחרר בשטר את כולו ובין כשמשחרר רק את חציו. ורבנן שסוברים שמשחרר חצי עבדו לא קנה, גמרי למדו גזירה שווה לה מאישה. נאמר כאן בשחרור עבד ושפחה או חופשה לא ניתן לה, ונאמר בגירושי אישה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א' וחטב לה ספר קריטות ונתן בידה ושלחה מביתו. מה אישה לא ניתן לגרש שאין אישה מתגרשת מבעלה לחצאין? אף עבד נמי חציו לא ניתן לשחרר. ומחלוקתם רק כשמשחררו בשטר, אבל אם משחררו בכסף, דברי הכל קנה עבד חציו, והשחרור חל, שהרי נאמר בתורה והבדל לא נבדעת שהיא פדויה, ואינה פדויה בכסף ששוחרר בו רק חציה. מבארת הגמרא את סברות המחלוקת. לימה בהקה מפליגי, אולי נאמר שבכך נחלקו. דמר סבר רבי שמקיש ומשווה שחרור בשטר לשחרור בעבד סובר שהקש העדיף. עדיף ללמוד מהקש מאשר ללמוד מגזירה שווה שאי אפשר לשחרר למחצה בשטר. ומר סבר התנא חולק סובר שגזירה שווה עדיפה. גזירה שווה עדיפה מהקש ויש ללמוד ממנה שאין לשחרר למחצה בשטר. דוחה הגמרא את זה ואומרת לא. לכולי עלמא בין לדעת רבי ובין לדעת חכמים גזירה שווה עדיפה מהקש. א', משום שהמילה פנויה ללימוד גזירה שווה, ואפילו אם אינה פנויה, כאשר אין פרחה לגזירה שווה, היא עדיפה מהקש, משום שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא אם קיבלה מרבותיו, והגזירה שווה מסיני נתקבלה. ותוספות בדיבור המתחיל דקולה על מה כותבים, למרות שמפואר בכמה מקומות בשס, שהקש עדיף על גזירה שווה, כאן שעיקר שטר שחרור נלמד מגזירה שווה, זה עדיף על ההקש. אומרת הגמרא ושייני אחא כאן שונה הדבר שהעדיף רבי ללמוד בהקש, משום דאיקא למפרח יש לפרוח את הגזירה שווה ולומר, מה לאישה שהיא חמורה שכן אינה יוצאה מבעלה בכסף אלא בגט בלבד, ולכן גם אינה מתגרשת בגט הניתן לחציה. אבל האם תאמר כן גם בעבד שהוא קל שיוצא גם בכסף, ולכן גם בשטר הניתן לחציו הוא יצא לחירות? דעה נוספת בביאור המחלוקת מביאה הגמרא, ורב יוסף אמר, המחלוקת בין רבי לחכמים היא רק כשהשחרור נעשה בכסף. דרבי סבר שהשחרור מועיל משום שנאמר והבדל לא נבדעת, שהיא פדויה במקצת ואינה פדויה לגמרי, אלא חצי השפחה וחצי הבת חורין ופדיון הוא בכסף. למדנו שבכסף ניתן לשחרר חצי עבד, ורבנן סברי, חכמים סוברים שאין ללמוד מהפסוק שאפשר לשחרר חצייה בכסף, משום שדיברה תורה בלשון בני אדם שכופלים את דבריהם, ובעצם התורה התכוונה לומר שלא נפדתה ולא נשתחררה. אבל כשהשחרור נעשה בשטר, דברי הכל לא קנה עבד חציו ולא חל השחרור, משום שלומדים גזרה שווה מאישה שאינה מתגרשת לחצאים. בקשה הגמרא על רב יוסף מברייתא בנאמר במפורש במה הם נחלקו. מי טיבי, שנינו בברייתא משחרר חצי עבדו בשטר, רבי אומר קנה עבד וחל השחרור, וחכמים אומרים לא קנה עבד ולא חל השחרור. טיופתא דרב יוסף, טיופתא זאת תשובה ניצחת נגד דברי רב יוסף שאמר שאין מחלוקת בשטר ולדעת הכל אין משתחרר בו לחציו. אומרת הגמרא שאכן הברייתא הזו היא תשובה ופרחה לדבריו של רב יוסף. מוסיפה הגמרא ומקשה על רב יוסף. נאמן, נאמר ונדייק בברייתא, בשטר בלבד הוא דפליגי. בזה הם חולקים אם אפשר לשחרר בו חצי עבד, אבל בשחרור בכסף לא פליגי, לא נחלקו. ולדעת הכל אפשר לשחרר בו חצי עבד, ואם כן למה תאבי טיופתא דרב יוסף בתארתי. אולי נאמר שיהיה קשה על רב יוסף בשניים, שמלבד הקושייה הקודמת, קשה על דבריו שנחלקו רבי ורבנן, האם אפשר לשחרר חצי עבד בכסף, ובברייתא המדויק שלדעת כולם אפשר. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך רב יוסף, יכול רב יוסף לומר לך, שבברייתא השנייה פליגי בשטר, נחלקו כשהשחרור נעשה בשטר, הוא הדין שחולקים גם כשנעשה השחרור בכסף. ועד הקמי פליגי בשטר, מה שנחלקו רק בשטר, זה כדי להודיעך את כוחו של רבי, שסובר שאף בשטר אפשר לשחרר למחצה ולא לומדים גזרה שווה מגירושי האישה. שואלת הגמרא וליפליגי שיחלקו בשחרור בכסף ולהודיעך כוחן דה רבנן, להודיע את החידוש בדברי רבנן שאפילו בכסף אי אפשר לשחרר חצי עבד, אף שאפשר ללמוד מהמילים והבדל לא נפדת שאפשר לשחרר, מדרצת הגמרא כוח דה יתירה עדיף לי. עדיף לתנה להודיע את כוחו של המתיר וללמד עד כמה יתיר, ולכן שנה מחלוקתם במשחרר בשטר להודיע כוחו של רבי שאפשר לשחרר גם בזה. היינו עדיף ללמד על כוח המתיר, שאינו ירא להתיר וסומך על דעתו עד כדי כך, מאשר ללמד כוח האוסר שייתכן שעשה רק משום שנטה להחמיר ולא משום שברור לו כך. כך רש"י במסכת ביצה דף ב עמוד ב בבארו את המילים כוח דהיתרא עדיף. שואל החתם סופר, הרי כאן השחרור חומרה שנאסר בשפחה ובבת חורין, מה שאין כן לחכמים מותר בשפחה. התשובה היא שאף על פי כן כוח את תירו של רבי עדיף שמוציא עבד מיד בעלה ולא כחכמים שמשאירים אותו אצלו. מקשה הגמרא על דברי רבא. תשמע, בואו שמע קושייה על דברי רבא ממה שנאמר בשפחה ואבדה, שנבדתה ונשתחררה, יכול אתה לומר שנבדתה לכל, נבדתה לגמרי, בפדיון ושחרור גמורים, ונתארסה לעבד עברי. תלמוד לומר לא נבדתה, שלא נשתחררה. היא לא נבדתה, יכול אתה לומר לכל, שלא נשתחררה כלל, ונתייחדה לעבד עברי שהיא מותרת לו. ואמרה התורה שאף שאינה מאורסת לו, שאלו שפחה היא, אם זינתה עם אחר, חייב השם, כיוון שהיא מיוחדת לו. תלמוד לומר, באה התורה ואומרת את המילה ואבדה, שנבדתה ונשתחררה, הכיצד? איך אם כן מתפרש הפסוק הזה שהיא פדויה, ואינה פדויה, שנשתחרר חציה ולא נשתחררה כולה? מכאן למדנו, שיש שחרור למחצה בכסף ובשווה כסף, שהוא הפדיון המוזכר בתורה. ואין לי ללמוד מה הפסוק שחציה נבדה אלא בכסף, אבל בשטר מניין שמועיל שחרור, שהנידון הוא גם על גוף דין שחרור ולא על דין שפחה חרופה עצמה שנוהג רק ביותה חצי השפחה וחצי הבת חורין. תלמוד לומר, אומרת התורה, והבדל לא נבדתה או חופשה לא ניתן לה. ולהלן בגירושי אישה הוא אומר וכתב לה ספר קריטות ולומדים בגזירה שווה לה, לה. מה להלן בגירושי אישה מדובר בשטר בגט? אף כאן בשפחה, מה שנאמר שלא ניתן לה חופשה, הכוונה בשטר. אין לי עדיין לא למדתי מהפסוק, אלא שאפשר לשחרר חציו של עבד בכסף וכל שכן כולו, או לשחרר את כולו בשטר. אבל שאפשר לשחרר רק את חציו בשטר מניין, תלמוד לומר, והבדל לא נבדתה, או חופשה לא ניתן לה. מקיש משווה הכתוב שחרור בשטר לשחרור בכסף. מה שחרור בכסף מועיל? בין כשמשחרר את כולו ובין כשמשחרר רק חציו. אף שחרור בשטר נמי גם כן מועיל בין כשמשחרר כולו, בין כמי שמשחרר רק את חציו. מסיימת הגמרא את הקושייה. בישלמה לרב יוסף, הדבר מובן לשיטת רב יוסף, כפי שאמר, בתר דאיתותיו אמני רבי. לאחר שיקשו על דברי רב יוסף הראשונים, חזר בו רב יוסף ואמר שרבי וחכמים חולקים בין בכסף ובין בשטר. אם כן אפשר לומר שהברייתא הזו היא בשיטת רבי, שאומר שאפשר לשחרר חצי עבד בין בכסף ובין בשטר. והברייתא אינה כשיטת חכמים הסוברים שאין לשחרר חצי עבד כלל. אלא לרבא שאמר שבכסף הכל מודים שאפשר לשחרר חצי עבד ורק בשטר נחלקו. קשה, שהרישה של הברייתא שאמרה שאפשר לשחרר בכסף לחצאין דברי הקולי, בין לרבי ובין לחכמים, והסיפה של הברייתא שאפשר לשחרר חצי עבד גם בשטר, רבי היא בלבד, הולכת רק כשיטת רבי, כי לחכמים אי אפשר לשחרר חצי עבד בשטר. איך ייתכן שהברייתא ברישה היא כשיטת כולם, ובסיפה רק כשיטת רבי? קשה על רבה. עונה הגמרא, אמר לך רבה, רבה יכול לתרץ ולומר לך, אין, אכן כך, הרישה של הברייתא היא דברי הכל, והסיפה היא רק לשיטת רבי, ואין קושייה בכך. ואילו רבה שהיא אמר תירץ באופן אחר, כל הברייתא רבי. וחכמים חולקים עליו בשטר ומודים לו בכסף. אבל את הברייתא הזו, רבי אמרה. שואלת הגמרא, אלא מתניתין משנתנו דקטני ששנינו בה. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, איך נעשה דבר כזה כשנשתחרר חציו? פיש למה מובן הדבר לשיטת רבה שבכסף הכל מודים שאפשר לשחרר חצי עבד? מוקים לה יעמיד את משנתנו, ששחררו בכסף את דברי הקולי. אלא לשיטת רבי יוסף של חכמים, אי אפשר לשחרר חצי עבד. לימה נאמר שמשנתנו לפי רבי היא בלבד ולא לפי רבנן. עונה הגמרא ואומרת, אמר אבינה, מדובר בעבד של שני שותפים, ושחרר אחד את כל חלקו, ומשנתנו דברי הקולי, וחכמים מודים שמי שיש לו רק מחצה, יכול לשחררו, כיוון שהוא משחרר כל חלקו, כמו אישה שיוצאת ממנו לגמרי בגירושיה. ולמרות שבמסכת בבא קמא דף צדי עמוד א' מבואר, של רבי אליעזר, אין עבד של שני שותפים יוצא בראשי איברים, משום שאינו עבדו המיוחד לו, וגם לא יוכל לשחררו מסיבה זו. צריך לומר ששם מדובר בשותפים שלאחד יש גוף, ולשני יש פירות. אבל מי שיש לו גוף ופירות, אף שהם בחציו בלבד, יכול לשחרר. כך תוספות בדיבור המתחיל, בעבד של שני שותפים ודברי הכל. מביאה הגמרא דין נוסף במחלוקת רבי וחכמים. אמר רבא, המחלוקת בין רבי לחכמים, האם הועיל שחרור למחצה? זה רק בששחרר את חציו האחד של העבד והניח את חציו האחר, ונמצא שלא יצא ממנו כולו כאחת. אבל אם שחרר את חציו האחד ומחר את חציו האחר, או שנתן במתנה את חציו האחר בבת אחת עם השחרור, כיוון דקנפיק מיני כולי, שהעבד כולו יוצא ממנו עכשיו, דברי הכל קנה העבד את חציו וחל השחרור. מקשה הגמרא על הדין הזה, אמר לאביי לרבא, ובאופן שכולו יוצא ממנו כאחד לא פליגי, אין חולקים רבי וחכמים ומועיל השחרור, ואתה ניחדה, הלא למדנו בברייתא אחת, לקמן בדף פיזיין עמוד א', שהכותב נכסיו לשני עבדיו בשני שטרות, ובכל אחד כתוב שנותן את כל נכסיו לאחד מהם, וזיקה לשניהם כאחד על ידי שליח, קנו את הנכסים וכל אחד זוכה במחציתם. ומשחררים זה את זה, שהרי כל אחד קנה את חצי חברו שבכלל הנכסים ומשחררו. ותניה אידך, ולמדנו בברייתא אחרת, האומר, כך הוא כתב בשטר, כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדיי, אף את עצמם לא קנו העבדים. נמצא שהברייתות סותרות זו את זו, מה אילה, והאם לא נאמר כדי לתרץ את הסתירה בין הברייתות? הרבי, הברייתא הראשונה כשיטת רבי שאפשר לשחרר מחצה בשטר, ולכן קנו ומשחררים זה את זה. הברייתא השנייה כרבנן, הסוברים שאין לשחרר מחצה בשטר, ואף שיקנה לשניהם בבת אחת, שזה כמו שחרר חציו ומחר חציו, לא קנו כלל. עונה הגמרא ואומרת לו, אידי ואידי שתי הברייתות לפי רבננם. ואם מחר חציו ושחרר חציו, חל השחרור. והברייתא הראשונה מדובר דאמר כולו, דהיינו שכל נכסיו נתונים לכל העבד, ויקנה בשטר את כל נכסיו לכל עבד וחל השחרור, משום שכל העבד יוצא מהאדון בבת אחת. והברייתא השנייה, מדובר דאמר שכתב בשטרות, אני מקנה חצי מנכסי לזה וחצי מנכסי לזה, ומסר את השטרות בזה אחר זה, ולא קנה העבד כיוון שלא ישתחרר ממנו כולו בבת אחת, שהרי מתחילה שחרר רק חצי מהראשון לבדו ולא חל השחרור, ושוב שחרר רק חצי מהשני לבדו וגם לא חל השחרור. ואפילו אם נתן את שני השטרות בבת אחת, לא חל השחרור, כיוון שייתכן שנתן את אותו חצי מנכסיו לשניהם, והחצי השני שכולל גם מחצה מעבדים נשאר אצלו, ונמצא שלא חל השחרור כלל. שואלת הגמרא, ועמי דקטני סייפה, והרי ממה שנאמר בסוף הברייתא השנייה, ואם אמר חצי לזה וחצי לזה לא קנו, שמה יקנה אותו חצי לשניהם, מכלל דרישה, דאמר כולו, יש לדייק שברישא מדובר שמקנה לכל עבד את כולו ובכל זאת לא קנה אף שיצא ממנו הכל בבת אחת. עונה הגמרא ואומרת, סוף הברייתא פרוש כמפרש, בא הברייתא לפרש את הרישא ולא לומר דין נוסף. וזו כוונת הברייתא, אומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמן לא קנו, כיצד? כגון דאמר חצי חצי. והטעם הוא שחוששים שנתן לשני העבדים את אותו חצי ושיער לעצמו את החצי השני. אבל אם מקנה את כל הנכסים לכל עבד, אין חשש ששיער לעצמו וחל השחרור. ומוכיחה הגמרא שכך הוא הביור בברייתא, אך אינם אם הסתברה, כך גם מסתבר שהסיפה מבארת את הרישא. דאיסל כדאי תך אם תעלה בדעתך שברישא מדובר דאמר כולו, שכל נכסיו נתונים לכל אחד, יהיה קשה. אשתה עכשיו שאמר כולו שכל נכסיו נתונים לכל אחד מעבדיו, אף על פי כן לא קנו, אם אמר חצי חצי מבעיה, אם אמר חצי מנכסי נתון לעבד זה וחצי מנכסי נתון לעבד זה וכי צריך לומר שלא קנו, הרי כאן יש יותר חשש ששיער לעצמו, ולמה הוא צריכה הסיפה? אלא בהכרח שהסיפה באה לבאר את הרישא כפי שהסברנו לאל. דוחה הגמרא ואומרת, אם משום מה לא עיריה, אם מחמת הקושייה הזו רצית להוכיח, אין הכרח לדבר, כי אפשר לומר, תנה הסיפה לגלויי רישא. שנה תנה את הסיפה כדי לגלות על הרישא. שלא תאמר שמדובר ברישא דאמר חצי חצי ולכן לא קנו, אבל אם אמר כולו קנו, לכן תנה, לכן שנה את הסיפה דאמר במפורש חצי חצי, מכלל כדי שתדייק שהרישא מדברת דאמר כולו ואפילו אחי לא קנו. אופן נוסף ליישב את סתירת הברייתות והיא באה את אימא אם תרצה אמור, לא קשה, אין סתירה בין הברייתות בדין המקנה כל נכסיו לשני עבדיו. משום שכאן, בברייתא אומרת שלא קנו מדובר שכתב זאת בשטר אחד, ואין משחררים שני עבדים בשטר אחד, כי לומדים מגירושי אישה שנאמר בהם, וכתב לה ספר קריטות ודורשים לה ולא לה ולחברתה בגט אחד, והוא הדין בעבדים, ולכן לא קנו. וכאן בברייתא אומרת שקנו, מדובר שכתב זאת בשני שטרות ולכן קנו. מקשה הגמרא אם נפרש שבברייתא האומרת שלא קנו מדובר שכתב זאת בשטר אחד? מה העירייה למה רק אם כתב בשטר שמקנה חצי לזה וחצי לזה לא קנו? הרי אפילו אם אמר שמקנה כולו לכל אחד, נמי לא קנו, גם כן לא קנו. וכאן אי אפשר לומר ששנה את הסיפה כדי לגלות על הרישא שמדובר בה באומר כולו, כי בשטר אחד פשוט שאין חילוק בין מקנה חציו לבין מקנה את כולו. מיישבת הגמרא ואומרת, אחי נמי כאמר, אכן זו כוונת הברייתא. ולא כמו שאמרנו בתירוץ הקודם שהסיפה באה לפרש את הרישא. כוונת הברייתא אומר כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי, אף עצמן לא קנו משום שאין משחררים שני עבדים בשטר אחד. במה דברים אמורים שלא קנו כשכתב זאת בשטר אחד? אבל אם כתב בשני שטרות, קנו. ואם אמר חצי נכסי לזה וחצי נכסי לזה, אף אם כתב זאת בשני שטרות, נמי לא קנו, משום שיש לומר שיקנה את אותו החצי לשניהם ושיער לעצמו את החצי השני. אופן שלישי ליישב את סתירת הברייתות והיא באה את אימה, אומרת הגמרא אם תרצה אמור לא קשה שאין סתירה בין הברייתות כי בשתיהן כתב את כל נכסיו לעבדיו. אלא כאן בברייתא אומרת שקנו מדובר שנתן להם את שני השטרות בבת אחת ויצאו ממנו שניהם לגמרי, כי כל עבד קנה חציו וחציו השני ניתן לחברו. כאן בברייתא אומרת שלא קנו מדובר שנתן להם את השטרות בזה אחר זה. מקשה הגמרא, ביש למה מובן הדבר שבטרה לא קני, האחרון שקיבל את השטר לא קנה את הנכסים, והקני לי כמה, שהרי כן העם הראשון ושוב אין אחר יכול עוד לקנותם. אלא כמה העבד הראשון לקנה נפשי ולקנה לחברי, למה לא יקנה את עצמו ויקנה גם את חברו? מחמת הקושייה הזו חוזרת הגמרא מהתירוץ הזה ואומרת אלא מחברת כדי שנינן מעיקר. ברור הדבר כמו היישובים והתירוצים הקודמים שאמרנו, והתשובה הזו השלישית ליישב את סתירת הברייתות נדחת. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומיים, 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כותב שטר אירוסין לשפחתו, מה דינה ובאיזה אופן מדובר? שאלה שנייה, מי שהניח תפילין בפני רבו, האם יצא לחירות? שאלה שלישית, מה הדין באומר פלונית שפחתיה להשתעבדו בה? ומה הדין באומר יעשה לקורת רוח? שאלה רביעית, להמימר, מה דין המפקיר עבדו ומדוע? שאלה חמישית, מה הדין כשכתב בשטר עשיתי פלוני עבדי בן חורין או אעשנו? שאלה שישית, ומה הדין כשאמר כן בעל פה? שאלה שביעית, עבד שנעשה פוטיקי לאחרים ושחררו, שורת הדין שאין העבד חייב כלום, במה אינו חייב ומדוע? שאלה שמינית, מדוע רב לא ביער כמו אולה ומדוע אולה לא ביער כמו רב? שאלה תשיעית, מה הדין כשעשה שדה הוא הפוטיקי לאחר ושטפה נער? שאלה עשירית, העושה שדה או הפוטיקי לבעל חוב או לכתובת אישה, האם יכול למוכרה ויגבו משאר הנכסים ומדוע? שאלה 11, מה דין המשחרר חצי עבדו? שאלה 12, באיזה אופן דיברה משנתנו בחצי עבד וחצי בן חורין, ומדוע אין זה שחרור לחצאין? עם השאלות הללו לשינון סיכום והחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא את שיעור דפינו היומי להיום יום שישי, י"ב בשבט תשע"ו, ערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה תשע"ו, סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה ללמוד את הפים מם ומם א', ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב, חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, י"ד בשבט תשע"ו, ערב ט"ו בשבט תשע"ו, ונלמד דף מ"ב ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה, בשירה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילדי מיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.